בסדר, אז בואו נתחיל. כמו שכולנו יודעים, ליל הסדר זה בשבת, ורציתי לדבר על העיקרון להעביר את הסיפור. כאילו, יש במשנה, עכשיו אנחנו תכף נראה, שיש איזשהו משפט אחד שמנחה אותנו איך להעביר את השיעור. המשניות עוברות על כל הקטעים של הסדר, קדש, ורחץ וכו', ואז אנחנו מגיעים למשנה פה במקור הראשון. כתוב, מוזגו לו כוס שני, כאילו בעל הסדר מקבל את הכוס יין השני, וכאן הבן שואל אביו, ואם אין דת בבן, אביו מלמדו. אז הדבר החשוב שצריך להעביר את הסיפור לבן, או כאילו לילד. ואז אם הילד לא יכול לשאול שאלות, אז האבא בעצם מתחיל עם מה נשתנה. ואז פה המשנה נותנת לנו בדיוק את הטקסט של ארבע קושיות. אז אחרי זה, איפה שזה מקווקו, כתוב, ולפי דעתו של בן, אביו מלמדו. אז פה זה עיקרון כללי שצריך להתאים את הסיפור, כל אחד לפי הרמת ההבנה שלו. ואז אנחנו מקבלים את המשפט מפתח, איך אנחנו בונים את הסדר, את הסיפור. כתוב, מתחיל בגנות ומסיים בשבח, ודורש מארמי עובד אבי עד שיגמור כל הפרשה כולה. אז פה, העיקרון של הסדר, זה נכון שאנחנו צריכים להעביר את הסיפור, וזה נכון שצריך להעביר את הסיפור בהתאם לשומעים. אבל איך אנחנו בונים את הסיפור, חייבים להתחיל בגנות ולסיים בשבח. איך שאתה עושה את זה, אז עכשיו אנחנו נראה. המשנה נותנת לנו, כאילו זה נראה הנחיה מאוד ספציפית, שצריך קטע מסוים בתורה, וזה הקטע שאני הבאתי פה, דברים פרק חפ"ו, שזה כידוע הסיפור של החלאי שמביא את הביקורים, את התוצרת של החקלאות שלו, של השנה, אז הוא מביא את זה לבית המקדש, והוא אומר את הקטע הזה, זה הקטע שאנחנו צריכים גם להגיד בליל הסדר. וענית ואמרת לפני השם אלוקיך, ארמי עובד אבי וירד מצרימה. אז פה אני הדגשתי את המילים להזכור או להזכיר את הרעיון של רב סולובייצ'יק, הוא אומר, מה הקטע של ארמי עובד אבי ויורד למצרים? אז הארמי הזה זה אמור להיות לבן. היינו בארם, לא?
פשט, קודם כל פשט, מה פשט ארמי עובד אבי?
כן, לא, אז אוקיי, אז זה לא פשט, זה ההסבר של זה, כן, זה דרשה של רב סולובייצ'יק, אוקיי. אז הוא אומר שהיינו, תראה, על מנת לקיים, נדבר על זה אחרי זה, על מנת לקיים את הרעיון של ברית בין הבתרים, שאנחנו בעצם סובלים בחוץ לארץ עד שאנחנו יכולים לבוא לארץ, אז היינו יכולים לעשות את זה בארם, עם לבן, אבל לבן היה הורג את כולם. ולא היינו יוצאים משם. אז בגלל זה אנחנו ירדנו למצרים. זה שוב, נכון, זה הדרשה של הרב סולובייצ'יק, איך להסביר את הקטע הזה של ארמי עובד אבי וירד למצרים. כאילו היינו שם, אבל זה לא טוב. היינו, כאילו היה מחסל אותנו, אז ירדנו למצרים. בסדר. אז עכשיו זה קטע שמסביר איך אנחנו הגענו למצרים. ויגור שם במתי מעט, והיא שם לגוי גדול, עצום ורב. ויראו אותנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה. אז בעצם הגנות, הדבר שבעצם אנחנו סבלנו וזה שאנחנו עבדים. באופן פיזית, אז זה גנאי להיות עבד. וזה הגנות שמתחילים. ואז וניצק אל השם אלוהי אבותינו וישמע השם את קולנו ויר את עוניינו ואת עמלנו ואת לחצנו ויוציאנו השם ממצרים. אז פה זה השבח שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו, היינו עבדים, עכשיו אנחנו חופשים, גנות, שבח, יפה, הכל, אין על מה להתווכח מאוד, חוץ מהרעיון של רב סולובייצ'יק, אבל פה מבחינת ההנחיות של המשנה ומה אנחנו צריכים להגיד, זה די ברור, אבל משום מה הגמרא לא רואה את זה כל כך ברור ומתחיל מחלוקת, זאת הגמרא על המשנה. מתחיל בגנות ומסיים בשבח, מהי בגנות? אז שואלים, רגע, לא הבנתי. על אף שקראנו וחשבנו שהבנו, אז הגמרא לא מבינה, אומר, מה הגנות בדיוק שאנחנו צריכים להתחיל איתו? אז כתוב, רב אמר, מתחילה עובדי עבודת גלולים היו אבותינו. אז רב אומר, לא, זה לא הקטע של עבדים, הקטע שהיינו עובדי עבודה זרה, זה משהו רוחני, לא פיזית. ואז שמואל בא ואומר, לא, זה לא נכון, פשט זה שזה עבדים היינו. אז פה יש מחלוקת, האם אנחנו מתחילים בגנות פיזית או רוחנית, ואנחנו מסיימים בהתאם, כאילו בשבח רוחני או פיזית. כן? אז עכשיו, הרמב״ם מביא שניהם, וצריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח כיצד, איך אנחנו עושים את זה, שואל הרמב״ם. מתחיל ומספר שבתחילה היו אבותינו בימי תרח ומלפניו כופרים, וטועין אחר ההבל ורודפין אחר עבודה זרה. הוא מסיים בדת האמת שקירבנו המקום, זאת אומרת הקדוש ברוך הוא, עליו, לא, והבדילנו מן הטועין וקירבנו לייחודו. אז הוא מביא פשוט פשט העמדה של רב. הגנות והשבח, כל הדבר הגדול של הסיפור זה שהיינו עובדי עבודה זרה, היינו טועים, היינו פשוט לא מבינים משמעות העולם, ועכשיו הקדוש ברוך הוא הביא אותנו והסביר לנו, הנה זה האמת. אבל הרמב״ם ממשיך ואומר, וכן, וגם לזה מתחיל ומודיע שעבדים היינו באופן פיזית, לפרו במצרים וכל הרעה הפיזית שגמלנו, והוא מסיים בניסים ונפלאות שנעשו לנו ובחירותינו, והוא שידרוש בדברים מארמי עובד אבי. אז הוא מסכים, ארמי עובד אבי זה הקטע של הפיזי, כן? וזה אנחנו צריכים לעשות לפי המשנה. אבל מאיפה הוא מביא את הרעיון הזה של רב, ואיך זה נכנס כאילו למשנה? אז לפני זה, אז האור הישר, שזה רב הילמן מאירופה ועד ירושלים, כתב על הרמב״ם ככה. הנה רבנו, זאת אומרת הרמב״ם, פסק בזה כרב וכשמואל, בגמרא בקופתת זין עמוד א', צריך לומר שניהם. ויש לומר, זה אמוראי, זאת אומרת, האמוראים רב ושמואל, נמי לא פליגי. גם הרמב״ם מביא שניהם, וגם אפשר להבין ששניהם לא מתווכחים באמת. בזה שסביר עלי דתרוויו צריכי ולא סטרי ההדדי. אין סתירה. אנחנו צריכים להבין שניהם, גם את הממד הפיזי וגם הממד הרוחני. שניהם אתה חייב להזכיר בליל הסדר. והסיפור של מתחילה עובדי עבודה זרה היא תודה על מתן תורה. זאת אומרת, היינו עובדי עבודה זרה. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו לא מבינים מה העולם הזה. כאילו, עובדי עבודה זרה פשוט מנסים לחפש איזשהו משמעות בעולם, ולא מבינים איך העולם ומה אנחנו עושים פה. אז הקדוש ברוך הוא מגלה את עצמו ונותן לנו את התורה, שזה בעצם אומר, יש משמעות לעולם הזה, ויש מה לעשות פה. וזה מתן תורה, זה איך שהוא קירב אותנו, זה לא סתם שישבנו ואכלנו, הוא נתן לנו משימת התורה. ושהייתה על ידי יציאת מצרים, כדאמר, ועכשיו קירבנו המקום לעבודתו. עבודתו זה תורה ומצוות. ועבדים היינו, היא הודעה על החופש הגוף, על חופש הגוף משעבוד כדמוכח מדברי רבנו כאן. ואז הוא אומר שיש את הצד השני של שמוע מביא, שזה השחרור הפיזית, וכן משמע משאלת רב נחמן שם. אז פה הוא אומר, גם אפשר להבין את הצד של שמואל והשחרור הפיזית מהמשך הגמרא, וזה מה שאני מביא פה. זה הגמרא כאן של רב נחמן מודבק ממש לעבדים היינו של דברי שמואל. אמר לי רב נחמן לדרו עבדו, דרו זה שם של העבד שלו, עבד שאדונו הוציא אותו לחירות ונתן לו כסף וזהב, מה עליו לומר לאדונו? אמר לי עבדו דרו, ביי לאדויה ולשבחו, לשבחו. זאת אומרת, צריך להודות לו ולשבחו. אמר לי רב נחמן לדרו, פטרתן מלומר מה נשתנה. בעצם, ברגע שאתה משבח את הקדוש ברוך הוא, עשית את העבודה. זה הסיפור, כאילו כל הסיפור, כל העניין הזה שהיינו שם ויצאנו וזה, כל זה להגיע לאיזשהו הבנה שאתה יכול לשבח את הקדוש ברוך הוא. עכשיו המשנה אמרה לנו שצריך לעשות מה נשתנה, ארבע קושיות, זה להביא אותנו לאיזשהו הבנה שצריך לשבח את הקדוש ברוך הוא על זה שהוציא אותנו. אז זה מה שרב נחמן אומר, ברגע שאנחנו עשינו את ההודעה להודות ולשבחו, אז עשינו את העבודה. ולכן פתח ואמר עבדים היינו, כאילו כביכול הוא דילג על מה נשתנה, ופשוט אומר, עבדים היינו, והקדוש ברוך הוא הוציא אותנו, וזה מה שממשיך, המשך ההגדה. מה?
מה אתה מתאים להגיד, פטרתן מלאמר, עבדים היינו, לא מה נשתנה, לא?
לא, צריך... לא, אז כנראה הוא אומר ש... נכון, הוא פטר אותנו... אתה צודק, זה נשמע ככה, אבל כנראה הוא רוצה לעבור על הטקסט הזה הספציפי, ולא צריך אפילו להגיע לקושיות האלו, שזה כאילו מכניס אותנו לעניין. כנראה, אבל זו שאלה טובה. עכשיו, אז שוב פעם, כל מה שאנחנו קראנו פה זה לשמואל, זה לשחרור פיזי. עדיין אנחנו שואלים, מאיפה מגיעים את הרעיון של רב? שזה שחרור רוחני, או חירות רוחני, איך שאתם רוצים לקרוא לזה. עכשיו, הרמב״ם על המשנה כמובן מביא את שניהם. הוא אומר, פשט של המשנה מתחיל בגנות, שמספר איך היינו לפני שבא אברהם כופרים ומשתפים. זאת אומרת, הוא מפרש את המשנה כמו שהוא מפרש את הגמרא. הוא אומר שהפשט של המשנה מתחיל בגנות, זה כולל גם את הרעיון הפיזי וגם הרעיון הרוחני. ושוב פעם שואלים מאיפה זה בא. היינו, כשקראנו את המשנה, קראנו כמו שמואל. אבל תראו מה הפשט של רב עובדיה מברטנוע, והוא לא לבד, יש גם תפארת ישראל אומר ככה. מתחיל בגנות, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. כן? ואז כתוב, והוא מסיים בשבח, שקרבנו המקום לעבודתו וגאל את אבותינו ממצרים. אז הם מדגישים שוב ושוב את הרעיון הרוחני. אז חשבתי על כמה תשובות לזה, אבל מצאתי פירוש של רב יגאל אריאל, רב המודרני, שכתב מאמר מתחיל בגנות ומסיים בשבח, והוא אומר, סביב העבודה הזרה סובב כל העניין, היא גרמה לירידה למצרים. אז הוא אומר, בעצם לא היינו עובדי עבודה זרה אם לא היינו עובדים לפרו אם לא היינו עובדי עבודה זרה. כאילו הכל מתחיל מזה שלא הבנו את העולם והיינו באיזשהו רמה. אז הבסיס לכל הסיפור של מצרים מתבססת על זה שהיינו עובדי עבודה זרה, וכתוצאה היינו גם עבדים לפרו. כאילו אם היינו כולנו טובים והכל, אז העולם מושלם. אבל בגלל שלא תפסנו כמו שהיינו צריכים, אז ירדנו למצרים והכל התחיל משם. אז בעצם שניהם הם ביחד, זה מה שהוא מנסה להגיד. מה?
איזה עבודה זרה
גרמה
לירידה למצרים?
לא, עבודה זרה שבתוך מצרים.
לא, יכול... אבל מה שהוא אומר, בגללה עם ישראל, הוא אומר, בגללה עם ישראל התהווה במרכז עבודה זרה. אז אתה, כן, זה נכון, האמת היא ש... צריך לשאול איפה ואיך הם היו עובדי עבודה זרה, אבל אני חושב שהכוונה פה שהיהודים לא היו ברמה הרוחנית שצריך להיות אז. ואז ירדו למצרים. אוקיי.
מעשה דינה, זה יעקב אומר לבנים שלו, תוציאו את העבודה זרה מהבית, אחרי מעשה שכם, שחוזרים והרגו את כל שכם.
כן.
להוציא את העבודה
הזרה
מהבית לפני שיבואו כל הפעמים והרגו אותם.
נכון. אז יכול להיות שזה, כן, חלק.
הוא גם טוב, הלכו לראות את צום הנביאים, ושהלכו לראות את עצמם, ומראים את זה.
כן. אוקיי, אז עכשיו, אם זה עדיין קצת קשה מאיפה רב מביא את זה, אבל אם אתם תהפכו את הדף, אז נראה איך רב מופיע בתוך ההגדה. אז כתוב, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קירבנו המקום לעבודתו שנאמר ביהושע. אז עכשיו, פה זה מאוד מעניין. הרעיון של רב מופיע כאן ואומר שאנחנו צריכים להתחיל עם הגנות שלפחות זה של עבודה זרה של לפני אברהם, כן? ואז הקדוש ברוך הוא קירב אותנו. העניין הזה שעד שהקדוש ברוך הוא קירב אותנו ונתן לנו את התורה, אז יש איזשהו מעמד ביניים, אפשר להגיד שזה עבודה זרה או לא, אבל זה לא המעמד של עם ישראל עם התורה. אז עכשיו הציטוט פה הוא ציטוט מאוד מוזר, זה הציטוט שהזכרתי פה הבוקר. ויאמר יהושע אל כל העם, כה אמר השם אלוקי ישראל, בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם תרח אבי אברהם ואבי נחור. אז פה זה איפה שהתחיל את העבודה זרה, ויעבדו אלוהים אחרים, וקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר והולך אותו בכל ארץ כנען, וארבה את זרו, ואתן לו את יצחק, ואתן ליצחק את יעקב ואת עשיו, ואתן לעשיו את הר שעיר לרשת אותו, ויעקב ובניו ירדו מצרים. אז עכשיו פה אנחנו קראנו באמת איפה שהיה העבודה זרה, ועד שבעצם יכול להיות שזה איזה מין מהלך היסטורי שבעולם, על אף ש היהודים, המשפחה, הם לא היו ממש עובדי עבודה זרה, אבל העולם היה ברמה כזו, הם ירדו על מנת לצאת ולהיות עם ישראל לקבל את התורה. אז עכשיו, עדיין נשאלת השאלה, מה כל הקטע הזה של הציטוט של יהושע? אז הרב סולובייצ'יק מסביר ככה, why was this statement from Joshua inserted? In the ancient world, other nations usually explain their origins as the product of a love affair between a god and a human. These nations or peoples viewed themselves as descendants of gods. אז הציטוט פה, אנחנו מצטטים את יהושע ואומרים, זה איך שהעם ישראל התחיל. זה לא כמו העמים האחרים. העמים האחרים, כשהם מתחילים, הם מתחילים, אנחנו אלילים בעצמנו, כי אנחנו אלוהים. אז פה זה הפוך. ואז ממשיך רב סולובייצ'יק אומר, this is not the story of Judaism. On the night of Pesach, the night of the election of Israel as a covenantal nation, we say that our election is not because we have distinguished ourselves. We are of humble origins. God came to us and invited us to join him. אז מה שאנחנו מזכירים פה, שאנחנו לא אומרים, הקדוש ברוך הוא בחר בנו בגלל שאנחנו גדולים, חכמים, טובים ומה שתהיה. הוא בחר בנו בגלל שהוא בחר בנו. ואנחנו היינו עובדי עבודה זרה כמו כולם, ואנחנו פשוט, כאילו אפשר להגיד שזכינו בלוטו. כן, בגדול, אנחנו לא לוקחים על עצמנו ואומרים, הנה, אנחנו שווים. לא, אנחנו ענבים, וצריך להיות ענב בזה. ואז הוא אומר, God came to us and invited us to join him. We are indebted not only for the miracles that happened, but also for the very fact that he called us into his service. אנחנו צריכים לשבח את הקדוש ברוך הוא בגלל שהוא בחר בנו, וזה כבר מספיק לשבח. עכשיו המרשא מסביר שזה כל הקטע שמתחיל בגנות. מתחיל בגנות ומסיים בשבח, עניינו שביום שמחת ליבו של אדם יזכור תחילת שפלותו וגנותו שלא תזוח דעתו עליו. אם אתה כל כך שמח בעצמך ואנחנו חוגגים ואוכלים וזה, אנחנו גדולים, הקדוש ברוך הוא בחר בנו וזה, אז יכול להיות שאנחנו נהיה זוכוכים? כן, שאנחנו פשוט גאוותנים בזה, ואז גאוותן לא יכול לשבח אף אחד, הוא משבח את עצמו. זה מה שהמרשה אומר, ומהי טיימה, מהטעם הזה דורש נמי מארמי עובד אבי, ועל כן באי לאדויה ולשבוכי. צריך להודות לו ולשבחו יותר. אז הוא מצטט את דרו העבד של רב נחמן, שבעצם אנחנו באים לשבח את הקדוש ברוך הוא מתוך זה שאנחנו מבינים מאיפה אנחנו באים. שיפה שאתם העם הנבחר, אבל צריך לקחת את הדברים בפרופורציה. כאילו, הקדוש ברוך הוא בחר בנו, הוא נתן לנו משימה וזה הכל. אתם לא, כאילו, הטובים ביותר. פשוט אתם הנבחרים, וזה הכל. וזה הרעיון של להתחיל בגנות ולסיים בשבח. אבל אם אנחנו חושבים על זה, תראו מה שאני כתבתי פה. גנות זה על ישראל. אבל שבח זה על הקדוש ברוך הוא, כן? וזה לא כל כך מסתדר. זה צריך להיות גנות גנות, שבח שבח, כאילו ישראל ישראל, הקדוש ברוך הוא קדוש ברוך הוא, למה הסתירה הזאת? כן? זה מה שאנחנו הבנו מהמרשה, והמרשה הוא לא לבד, גם הרשבץ ויכולתי להביא אחרים, הם מפרשים, איפה שזה מקווקו, מתחיל בגנות ומסיים בשבח, שאין ראוי לנו שנהיה כפויי טובה לקדוש ברוך הוא, אז אנחנו משבחים אותו. עכשיו, השפת אמת גם מכיר בסתירה הזאת, כאילו התנגדות, והוא מסביר את זה באופן מוסרי. שמעתי בשם מורי מוסר, פרטי הכולל הכל, אם ירצה אדם לגנות שום בריאה או אדם, יגנה את עצמו. ואם ירצה לשבח שום אדם, ישבח יותר לקדוש ברוך הוא. אז הרעיון הוא שנכון, זה היה צריך להיות ישראל ישראל בורא בורא, אבל זה לא ראוי. באופן מוסרי, אתה תמיד אמור לגנות את עצמך, ואם אתה רוצה לשבח, תשבח את הקדוש ברוך הוא. ותפארת ישראל נותן לנו כיוון אחר שאהבתי. הוא אומר, לא, זה ישראל ישראל, זה לא ישראל הקדוש ברוך הוא. הגנות זה על ישראל, כמו עבדים היינו, והשבח שבחם של ישראל דהיינו ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. ברגע שהקדוש ברוך הוא, אנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא שהוא בחר בנו, בעצם אנחנו משבחים את עצמנו, ואנחנו עכשיו במעמד של עובדי השם. אז זה שבח לנו. אז הוא עושה את ההקבלה, וראיתי שאפשר להרחיב על הרעיון הזה עם מה שערוך השולחן מביא. ערוך השולחן מצטט את הזוהר ואומר פה ככה, מדי לנו במה שאמרו חכמי האמת. חכמי האמת זה כאילו הקבלה, הזוהר. קודש הבריחו ואורייטה וישראל חד ולא נקראו עם ישראל סגולה מכל העמים, אלא בשעת מתן תורה. אז הוא אומר הרבה דברים פה. קודם כל, בזה שאמרנו גנות לישראל, שבח להשם, זה אותו דבר. הקדוש ברוך הוא ועם ישראל חד הוא. אנחנו והקדוש ברוך הוא, אנחנו אחד. אז אם עם ישראל עבדים, זה לא רק גנאי לעם ישראל, זה גנאי לקדוש ברוך הוא. זה לא טוב שהעבדים שלו הם חסרי עונים. זה לא טוב שעם ישראל סובל. זה גנאי לקדוש ברוך הוא. וגם הפוך. אם אנחנו משבחים הקדוש ברוך הוא, אז זה משתקף עלינו. אנחנו המייצגים של הקדוש ברוך הוא. אז בעצם השבח הוא עלינו, וגם הגנות עלינו, וגם על הקדוש ברוך הוא, הכל יחד. אבל זה בתנאי שאנחנו עושים את התורה, שאנחנו עם התורה, יש לנו משימה. ברגע שאנחנו עושים את המשימה, אז באמת יש את הייחוד הזאת. וזה מעניין, הרב סולובייצ'יק מסביר את הגנות והשבח לפי המשימה של התורה. תראו מה שהוא אומר. Through the mitzvot which the Lord commanded us, we became a chosen nation. זה כמו שערוך השולחן אמר. The condition of a lawless existence shorn of commandments is a state of denigration. The obligation to fulfill the commandments, laws and statutes is a condition of praise. אז מה שהוא אומר פה זה מאוד מעניין. המצב של גנות זה, אנחנו אמרנו, הגנות זה, היינו עבדים, היינו עובדי עבודה זרה. מה זה עובדי עבודה זרה? זה איזה מין מצב רוחני שאנחנו לא מבינים את המשמעות של העולם. אבל פה הוא אומר, זה יותר גרוע מזה. אם אתה עובד עבודה זרה, אין לך מוסר, אין לך כיוון, אין לך חוקים. וזה גנאי לבני אדם, וגם גנאי לקדוש ברוך הוא שאנשים לא מתנהגים לפי המוסר. והפוך, גם זה שבח. להיות עם עם חוקים, עם מוסר, עם דרך להיות ישרים, זה השבח. אז הכל ביחד למדנו שהגנות והשבח אפשר לפרש בכמה נדבחים. יש את הנדבח הפיזי, שכמובן מי שמשועבד למישהו אחר, אז הגנות, הוא לא מתפקד כמו בן אדם עם החירות. אבל יש גם את המעמד הרוחני של העבודה זרה, שאתה פשוט לא מבין משמעות העולם. ויש גם את הנדבח המוסרי, שבלי התורה אתה לא, אין לך כיוון, אין לך חוקים ואין לך מוסר. אז עם כל זה, אז אני מסיים כמו שכתוב בהגדה, כמה מעלות טובות למקום עלינו לשבח אותו ואת אותנו, חג כשר ושמח.
יש לי בעיה, ואם יהיה בן אדם עובד עבודה זרה מוסר.